טוב, שלום וברכה. מוצאי פסח. קיץ טוב בעזרת השם. אחרי שחרגנו לפני חודשיים, נדמה לי, או קצת יותר, להגדה של פסח, נשאבנו לתוך ההגדה. אני מבקש רשות להאריך חריגה, אבל הפעם לא באופן חריג, ממש למסד את החריגה ולעסוק בין פסח לסוכות בין פסח לסוכות במועדים, שלא על פי הסדר של הפרשות אלא על פי סדר המועדים, להיכנס לספירת העומר. שבוע הבא אולי ככה קצת להיכנס לימים של הדור שלנו, ליום העצמאות, לפסח שני, ל"ג בעומר, לשבועות, לבין המצרים. בין המצרים צריך הרבה זמן, ובעזרת השם מתכוננים למשיח. זה לוקח לעסוק במועדים, להיכנס לאט לאט לראש השנה ולסוכות. סדר המועדים הוא רצף אחד שמתחיל בפסח, בחג הראשון, בחג האביב, והוא רצף של שלוש רגלים, של שלושה רגלים. אני רוצה לנצל באמת את השיעורים האלה לעיסוק בענייני המועדים. אמרנו בינינו שגם בבקרים נחרוג קצת מהפרשות וניכנס בעיקר על פי ליקוטי תורה ותורה אור של אדמו"ר הזקן, וקצת יותר בעומק לאותן סוגיות של המועדים במשך החודשים האלה. ובעזרת השם, אז נתחיל בענייני היום, בענייני ספירת העומר. האמת היא שספירת העומר לא נקראת בפינו מועד, אבל אולי נפתח רגע בפסוקים שנמצאים לפניכם. לא יודע אם יש לפני כולם דפים, ואם לא, יש לפני כולם?
כן.
מצוין. אם לא, בחומשים, בויקרא. פרשת אמור היא פרשת המועדים. פותחת, שלכם אני חושב שזה מספירת העומר, נכון? כן. אז היא פותחת, אני אזכיר את הפסוקים שלפני, היא פותחת אחרי עניין השבת והיום השביעי, פותחת הפרשה בפסח, כמה פסוקים קצרים מאוד אודות פסח. בחודש הראשון, אני קורא את מה שעוד לא מופיע לפניכם, אלה הפסוקים הקודמים. בחודש הראשון, ב-14 לחודש בין הארבעים, פסח לשם, וב-15 יום לחודש הזה, חג המצות לשם. כאן הכוונה בפסח לא ל... יום ראשון של החג, אלא לקורבן הפסח ל-14, בניגוד לחג המצות, שבו מתחילים שבעת ימי חג המצות, וב-15 יום לחודש הזה חג המצות, ביום הראשון נקרא קודש, והקרבתם משל השם שבעת ימים, ביום השביעי נקרא קודש, כל מלאכת עבודה לא תעשו. פרשה קצרה מאוד אודות פסח. הפסח, יותר מכל חג אחר, פורט בהרחבה רבה מאוד בפסח עצמו, ביציאת מצרים, בספר שמות. ואז מגיעים אל הפסוקים שלפנינו, ויותר, וזה מעניין מאוד, יותר מכל המועדים, מאריכים בענייני העומר. יותר מכל מועד בפני עצמו, יותר מסוכות, שעוד יחסית מאריכים בו יותר מאחרים, יותר מכל המועדים, ראש השנה, סוכות, פסח שראינו, ושבועות שאנחנו נראה עוד רגע שמקדישים לו מעט מאוד, מעריכים בענייני העומר כולו. אז בואו קודם כל נלמד את הפסוקים, נזכור קצת את המצווה הזאת בשלימותה, נראה את הדברים בפשוטם בפנים. וידבר אדוני אל משה לאמור, פסוק ט', דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, וקצרתם את קצירה, והביתם את עומר ראשית קצירכם אל הכהן. והניף את העומר לפני אדוני לרצונכם, ממחורת השבת יניפנו הכהן. ועשיתם ביום הניפכם את העומר כבש תמים בין שנתו לעולה לאדוני, ומנחתו שני עשרונים סולת בלולה ושמן אישל אדוני ריח ניחוח, ונסקו יין רביעית ההין. ולחם וקלי וחרמל לא תאכלו עד עצם היום הזה, עד אביאכם את קורבן אלוהיכם, חוקת עולם לדורותיכם בכל מושבותיכם. אני אקח עוד שני פסוקים בלבד. וספרתם לכם ממחורת השבת, מיום אביאכם את עומר התנופה שדובר לאל, שבע שבתות תמימות תהיינה, עד ממחורת השבת השביעית תספרו 50 יום. עכשיו מתחילים עם ענייני היום ה-50, והקרבתם מנחה חדשה על השם. כאן מספר פסוקים על מה שקורה ביום ה-50. ביום ה-50 מקריבים מנחה חדשה על השם. אתם בטח שמים לב עד כמה בולט שליום ה-50 הזה אין שם חוץ מזה שהוא היום ה-50. גם אין תאריך. כתוב, זה לא פותח בחודש השלישי בשישה לחודש, כמו כל חג אחר. אני סופר ומגיע לשם. ואז רק נראה את הדינים. ממושבותיכם תביאו לחם, תנופה, שתיים, שני עשרונים, סולת תהיינה, חמץ תאפנה, ביקורים לשם. מה שרומז לנו על החג הזה שיהיה לביקורים. והקרבתם על הלחם שבעת כבשים תמימים בני שנה, ופר בן בקר אחד ואילים שניים, יהיו עולה להשם ומנחתם ונזכם ישר ריח ניחוח. ועשיתם שעיר עיזים אחד לחטאת ושני כבשים בני שנה לזבח של עמים. שום פירוט על אפיון מיוחד של החג. לכל חג יש קורבנות. שום אפיון על מצוות מיוחדות. אין מצוות מיוחדות. אין כאן פסוקים על ארבעה מינים, אין פסוקים על מצות, אין פסוקים על בסוכות תשבו, אין פסוקים על שופר, אין פסוקים על צום. שום התרגשות. קוראים לזה היום ה-50. ביום ה-50, כמו בכל מועד, יש קורבנות. להלן פירוט הקורבנות. והניף הכהן אותם על לחם הביקורים תנופה לפני השם על שני כבשים, קודש יהיו להשם לכהן. מה שכן מופיע כאן זה ייחוס אחד מאוד מיוחד. וקראתם בעצם היום הזה. מי שמכיר את סגנונה של תורה יודע שבעצם היום הזה זה מאוד מרגש. פסח לא זכה לזה, סוכות לא זכה לזה, ראש השנה לא זכה לזה, יום הכיפורים זכה לזה. בעצם היום הזה. יש כמה דברים היסטוריים, אני מדבר על מועדים עכשיו. במועדים זכה לזה יום הכיפורים. גם מות משה זכה לזה. במועדים יום הכיפורים זכה לזה. ושבועות. וקראתם בעצם היום הזה. מקרא קודש יהיה לכם. כל מלאכת עבודה לא תעשו. חוקת עולם בכל מושבותיכם לדורותיכם. שום חידוש. כל מלאכת עבודה לא תעשו מתאים לכל חג. הפסוק האחרון בכלל לא קשור לשבועות, וזו סוגיה מעניינת מאוד מה בכלל לא מחפש פה. ובקוצריכם את קציר ארציכם לא תחלה פעת שדך בקוצריך. בלקט קצירך לא תלקט, לעני ולגר תעזוב אותם, אני השם אלוהיכם, שייך למצוות ששייכות לשדה. סוגיה בפני עצמה, לא ניכנס. מה שכן, יש כאן תבנית. אם אתם שמים לב במה נפתחה הפרשה בפסוק ת', דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, נו, וקצרתם את קצירה, פותחים בקציר. כשתבואו לארץ וקצרתם את קצירה, תנו את המתנה שמגיעה לי, והניף את העומר. למי? תנופה לשם. הפרשה מסתיימת ללא קשר לא ליום הביקורים, לא לחג הביקורים, לא לספירת העומר ולא לקצירת העומר. הדין הזה של לקט ולעמי ולגר, הוא כל יום ויום בשנה כשאתה עובד בשדה. אבל הסיום עוסק בבן אדם לחברו. הסיום של אני השם אלוקיכם מאוד מזכיר לנו את יציאת מצרים. אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים, אני השם אלוקיכם. אז הפתיחה והסיום שפותחים בקצירה וקצירה, ראשית קצירכם, שהולך אל הקדוש ברוך הוא, שהולך בעומר התנופה פה, ומסתיים שם, אולי שופכים פה איזשהו אור על תבנית מסוימת של הפרשה, אבל אנחנו חוזרים לעיון קודם כל במה יש במצוות הנפת העומר וספירת העומר. לגבי חג השבועות אסתפק רק במה שאמרנו, רק אציין את זה, כי זה יעזור לנו בהבנת הדברים בהמשך. יש לפנינו חג שהוא לא חג. יש לפנינו חג שיש עליו את כל המאפיינים הרגילים של חג, ואין לו שום מאפיין ייחודי. אין לו שם, אין לו סיפור, אין לו מצוות מיוחדות, אין לו תאריך. אנחנו מגיעים אליו בכוחות עצמנו, ויש לו דין של יום טוב. זה אגב מביא את הרמב"ן, אחד הדברים שמביאים את הרמב"ן לטעון את הטענה היסודית שלו, שהיא מאוד חשובה להבנה. על פי הרמב"ן בעצם, פסח ושבועות הם חג אחד ארוך. ושבעה שבועות שבאמצע הם חול המועד כפול שבע. ואנחנו בתוך חג ארוך, שכמו ששביעי של פסח אין לו תאריך אלא הוא נקרא שביעי, וכמו ששמיני עצרת אין לו תאריך אלא הוא נקרא שמיני, גם יום החמישים אין לו תאריך אלא הוא נקרא יום החמישים. זה חג שמתחיל בתחילת ימי האביב ומסתיים בתחילת ימי הביקורים, או במילים אחרות היסטוריות, זה חג שמתחיל ביציאת מצרים ומסתיים במתן תורה. 50 הימים באמצע הם בעצם חול המועד ארוך שמאפיין את ההתחלה ואת הסיום. לכן חז"ל קוראים לחג הזה עצרת, או בשבועותיכם, כך זה נקרא פעם באחד הפסוקים. כלומר, כשתסיימו לספור שבעה שבועות. אני חושב שלזה אולי יש עוד מקור מאוד מעניין, ואני רק אזכיר אותו במילה לפני שניכנס לאמצע, לעיקר, לספירת העומר. בספר יחזקאל, בפרק שקראנו אותו בהפטרה שקודמת לחודש ניסן, בהפטרת החודש, מוזכר שם פסוק מאוד מאוד מעניין. פסוק מהפכני שישפוך אור מעניין מאוד, לא מכירים אותו. הזכרנו אותו פה כמה פעמים. שם מדובר על מה שיהיה לעתיד לבוא בקורבנות חודש ניסן. יחזקאל הוא הנביא שמתאר את הבית השלישי מכל הנביאים. הוא מתאר אותו מרמת מידות ותכנים, הוא מגיע ככה באיזה מין סיור מופלא מנהר כבר בבבל לירושלים ורואה את הבית השלישי. הוא מתאר את הדברים העקרוניים והנשמתיים הגדולים, אם אפשר לתאר כך, איך יוצאים מים חיים מירושלים ונשפחים אל ים המלח ומחיים את העולם כולו, אבל הוא מתאר גם קורבנות שיהיו. לכן ביחזקאל יש דברים שלא מופיעים בתורה. אחד מהם הוא קורבנו של הנשיא בחודש ניסן. היו קורבנות נשיאים בחנוכת המשכן, אבל יחזקאל מתאר את קורבנו של הנשיא בראש חודש ניסן, ולא לחינם זאת ההפטרה שהובאה בתור הפטרת שבת החודש, זאת השבת הרביעית בחודשי הפרשיות, בארבע הפרשיות שקראנו לפני פסח. שם מופיע הפסוק הבא. כה אמר השם אלוהים בראשון באחד לחודש, תיקח פר בן בקר תמים. אין את זה בתורה. זה דין שרואה יחזקאל ללמד אותנו על בית שלישי. יחזקאל פרק מ"ה. וכן תעשה בשבעה בחודש. זה מעניין מאוד, זה פסח מוקדם כזה. א' ניסן וז' ניסן. ואז מגיע הפסוק הבא. בראשון, שמעו טוב את הפסוק, פסוק כף א' בפרק מ"ה ביחזקאל. בראשון, אני מזכיר בכוונה את הפסוק, כי הרי לא יאמינו לי, אז אני קורא טוב עכשיו. בארבעה עשר יום לחודש, מה זה ארבעה עשר יום לחודש הראשון? י' ד' ניסן. יהיה לכם הפסח. יפה מאוד. אז בי' ד' פסח, ומה עושים בלילה? יציאת מצרים, מצות, כמה זמן? שבעה ימים, נכון? בראשון בארבעה עשר יום לחודש יהיה לכם הפסח, חג שבועות ימים מצות יאכל. אימאלה. חג, אתה אחרי פסח אל תגיד אימאלה, חודש שלם לא זזת בבית בגלל זה. חג שבועות ימים מצות יאכל. שבועות. עכשיו אני יודע שכל אחד מפעיל פה את כל האקדימיזציה שלו כדי להגיד תבדוק גרסה, אולי משהו להזיז, אפס. אני התנדבתי לזה בכפירתי ראשון. מה לעשות שבין העין לטף יש וו? כך שאין מה לעשות. זה לא יעזור. זה לא שבעת ימים, זה שבועות ימים. אז אומר אחד המפרשים, כמו שבעת ימים, שכוח. אבל כתוב שבועות. אומר רש"י, אני מתנצל בשמי ובשם כל המורות והגננות. שלימדו אתכם את כל הימים ואת כל השמות של חג הפסח, שכחנו ללמד אתכם עוד שם אחד. לימדנו אתכם חג האביב, חג החירות, וציירנו הכל, ושכחנו ללמד אתכם שלפסח יש עוד שם. חג שבועות. ופירוש הפסוק אומר רש"י הוא כך. בראשון בארבעה עשר יום לחודש יהיה לכם הפסח, שנקרא חג שבועות ימים, לפני שבו מתחילים לספור שבעה שבועות. פסיק. מצות יאכל. כמה? מספיק שבעה ימים. כך רש"י במקום. זאת אומרת שאם יש חג שבועות זה פסח. נכון, יש גם בשבועותיכם ויש חג שבועות, ואין יותר מזה מה שמסביר שיש לפנינו חג אחד שתחילתו בפסח וסופו עצרת, והוא חג שבועות ימים. וזה עניינו. חג שבועות ימים. זה דבר מפליא. לאמיתו של דבר, מי שיחשוב רגע חקלאית, הוא יבין את זה מאוד. אלה הימים שבהם מתחילים לאכול מן התבואה החדשה. ולכן ממילא מיד מיד אחרי סיפור ליל הסדר, ממחורת הפסח, עוד רגע נחזור לפסוק שקורא לו ממחורת השבת, האירוע השני שלנו אין אלו שום זכר אלא לזכור אותו פשוט, הוא אירוע הנפת העומר. אנחנו לא מבינים את זה היום, לא רואים את זה, אבל לאירוע הנפת העומר יש את המשמעויות ההלכתיות אולי הכי חיוניות בחיים חקלאיים, כשאנשים חיים פה נורמלי. לפני הנפת העומר לא אוכלים מהתבואה החדשה, ולחם וקלי וחרמל, כך קראנו בפסוק י' ד', לא תאכלו עד עצם היום הזה, רק מן הישן. עד אביאכם את קורבן אלוהיכם, חוקת עולם לדורותיכם בכל משמעותיכם. ומי שקורא את זה עוד פעם, ישים לב שלא דייקנו מקודם. אמרנו שרק בחג השבועות להוציא את יום הכיפורים כתוב עצם היום הזה. לכן בוא נחזור לפסוק י' ד', זה פילי פלאות. יש עוד יום שנקרא עצם היום הזה. לא ליל הסדר, לא ראש השנה, לא סוכות. מוצאי פסח שמתחילים ספירת העומר. ולחם וקלי וחרמה לא תאכלו עד עצם היום הזה. עצם היום הזה. עד אביאכם את קורבן אלוהיכם. איזה ביטוי מופלא. יש הרבה קורבנות. מה זכה הקורבן הזה? קורבן אלוהיכם. זה הרי אירוע חקלאי, חשוב מאוד. חוקת עולם לדורותיכם. גם סוכות זה לדורותיכם. גם ראש השנה, מה קרה? בכל מושבותיכם. הרמב"ן אומר, מפני שידעו שלא יהיה הנפת העומר הרבה זמן, ביקשו שנזכור את זה תמיד. אולי גם ביקשו שנדע שהוספרתם לכם יתקיים גם אם לא נזכה להניף את העומר תקופה של גלות, שאין בית מקדש. צריך להיכנס טוב טוב להנפת העומר, וקודם כל באמת בפשט. בוא נחזור לפסוקים מההתחלה. וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם וקצרתם את קצירה והביאיתם את עומר אישית קצירכם אל הכהן. אני אומר מאוד רוצה כבר להגיע להניף ולהוספרתם כי זה הנושא, אבל אני רוצה להתעכב שנייה על הפסוק הזה כי היסטורית הוא חשוב מאוד. כי תבואו אל הארץ נשמע מיותר לחלוטין בסוגיה הזאת. כי תבואו אל הארץ זה לא הבנתי, הנפת העומר לא אוכלה כשאני כבר פה 200 שנה? היא רק בשנה הראשונה? אלא שאין ברירה אלא לזכור נקודה שלפעמים אנחנו קצת שוכחים אותה, חשוב מאוד לזכור אותה היסטורית. זה אכן מה שהיה בהיסטוריה. האירוע של הנפת העומר היה כמעט אירוע יום העצמאות של הכניסה לארץ. כוונתי לספר יהושע לפרק ה'. כוונתי למי שזוכר להפטרה של היום הראשון של פסח. שם מסופר איך יהושע עובר את הירדן עם בני ישראל. שם מסופר איך יהושע עובר את הירדן עם בני ישראל. אירוע ש... זה שאלה מעניינת מאוד, מה קרה לנו מתודית, או זה שאלה סוציולוגית מעניינת, איך הוא לא נחקק לנו בהיסטוריה. לפחות פעמיים הוא אומר שם להרים את האבנים, כי כשישאלו בניכם תספרו להם. הוא חוזר על הביטויים כי ישאלך בנך. חשוב לו להזכיר לדורי דורות שביוד בניסן, בעשור לחודש, הכרית השם את מימי הירדן ואנחנו עברנו את הירדן ונכנסנו לארץ. והוביש השם את מימי הירדן. זה באמת תופעה מעניינת שזה לא חקוק. לכאורה זה היה אמור להיות אירוע שכל ילד היה יודע עליו. תיאור 12 האבנים כנגד 12 בני ישראל שמוקמות לאחר מעבר הירדן בעשור לחודש, מתארך, ואחר כך מקבל יהושע את ההוראה מהקדוש ברוך הוא, עשה לך חרבות צורים ושוב מול את בני ישראל שנית. אנחנו ערב פסח. בסדר? אתם בתאריכים? אנחנו ערב פסח, שנזכור את השנה, סך הכל חודש מאז פטירת משה. סך הכל חודשיים מאז שמשה רבינו התחיל את ספר דברים. בחודש ו'. הכל צפוף מאוד מאוד. כל מי שנמצא פה ראה אתמול שלשום את משה רבינו ואת פטירתו. ואז מצטווה יהושע לקחת את בני ישראל ולדאוג לזה שלפני פסח נוודא שאנחנו נימולים. מסופר פה, ולא ניכנס לסוגיה, שבימי המדבר לא נימולו. סכנה, מדבר. ברית מילה כללית, והיכה אשר תמו כל הגוי להימול, וישבו תחתם במחנה עד חיותם. עוברים הימים האלה של ההרפאות, עד חיותם, הכוונה היא עד שמרפאים. ייתכן שאלה שלושת הימים שתמיד יש אחרי מילה, ואז אנחנו מגיעים לאיזה יום? ליוד ד' ניסן. ויאמר השם אל יהושע, היום גלותי את חרפת מצרים מעליכם. זהו, יצאנו ממצרים. ברית המילה. ויקרא שם המקום ההוא גלגל עד היום הזה. המקום הזה שהיה מקודם גבעת הערלות הופך לגלגל. מעניין מאוד שהמקום הראשון בארץ ישראל מזכיר את הגלות בשורשה הכפול. שורש המילה גלות הוא גל. הגל יכול להיות ג' למד למד, ואז זה גלול. הגל יכול להיות ג' למד ה', ואז זה גלו. הגל או בולע אותך וגולל אותך, או פולט אותך ומציל אותך. כשאדם יוצא לגלות, כשעם יוצא לגלות, כשחברה נמצאת בגלות, קוראים לה אחד בשני התהליכים האלה. או היא נגללת ונעלמת, או שדווקא שם היא מגלה מהי. המקום הראשון שמגיעים לארץ ישראל הוא גלגל. כי היום גלותי. ויחנו בני ישראל בגלגל ויעשו את הפסח ב-14 יום לחודש בערב בערבות יריחו. ועכשיו העיקר. ויוכלו מעבור הארץ ממחורת הפסח מצות וקלוי בעצם היום הזה. אגב, כאן טוען הרמב״ם ההוכחה הניצחת שמחורת השבת שווה מחורת הפסח. כי לא כתוב כאן ממחורת השבת, אלא כתוב כאן ממחורת הפסח. והיום הזה נקרא פה בעצם היום הזה, כמו שהוא נקרא בתורה. וישבות המן באותו יום. וישבות המן ממחורת באוכלה מעבור הארץ. ולא היה עוד לבני ישראל מן, ויוכלו מתבואת ארץ כנען בשנה ההיא. כי תבואו אל הארץ. יוצא כאן דבר מאוד מעניין. המן כאן זה לא מן שיורד, כי המן הפסיק לרדת במדבר. המן, המן הוא מן שהם עדיין לוקחים איתם בכליהם, והמן שלקחו איתם בכליהם מסתיים ביום הזה שבו מתחילה הנפת העומר וספירת העומר, וזה ממחורת הפסח, ממחורת השבת. מה רצית להגיד? עומר
מתחיל במן.
נגיע אליו עוד מעט. זה מעניין מאוד. עוד מעט ננסה להבין את המילה עומר. בכל אופן, לענייננו, אני לא רוצה להאריך, אנחנו בהקדמות, לענייננו, יוצא לנו דבר פשוט. כי תבואו אל הארץ, קודם כל התרחש היסטורית. היסטורית, הפעם הראשונה שאנחנו נתקלים בהנפת העומר בקצירת העומר, במעבר לתבואה חדשה, חדשה במובן הכי עמוק של המילה, במעבר ללחם מן הארץ ולא ללחם מן השמיים. בשנה ההיא אכלו מתבואת ארץ כנען. אתם מבינים את המעבר הזה, לחם מן השמיים לתבואת ארץ כנען? לא כתוב בתבואת ארץ ישראל. בערך של רבדת. כתוב מתבואת ארץ כנען. המעבר מלאכול לחם מן השמיים מן הוא. אתם מבינים נפשית למה כל אחד שומר בכלים שלו מן? מבינים מה בעצם קורה פה עכשיו? כל אחד רוצה קצת מן איתו. עכשיו זה נס מופלא. ונגמר המן ממחורת הפסח. כן, אין יותר. זה מה שמופיע. כי עצם רעיון העומר הוא בעצם המפגש עכשיו עם הארץ. זה דבר מדהים שצריך לזכור אותו. הוא תיאור היסטורי שבו מתחילה הכניסה לארץ ישראל. בעצם היום הזה. ברור אגב שלבני ישראל, הזקנים למשל שהיו שם, מן הסתם קורבן הפסח שהיה בגלגל, היו כאלה שישבו לפסח שלפני 40 שנה במצרים. נזכרו נוסטלגיות. את השהחיינו הגדול אמרו על העומר. זה לא זכר אף אחד. לא מהמדבר, לא ממשה רבינו, לא היה תקדים, אף אחד לא אמר, אצלנו זה היה, לא היה אצלנו, זה היה פעם ראשונה. זה בעצם היום הזה של מוצאי פסח. מה עושים אז? אם כן, ואמרת עליהם כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם וקצרתם את קצירה, יש בעצם בפסוק הזה, לפחות אם לא בפירוש, רמז לנבואה ברורה. כשתבואו אל הארץ, אתם תעברו לקצור את קציר הארץ. לא עוד יהיה לכם אפשרות להמשיך את המן. הוא ייפסק לכם. והביתם את עומר ראשית כצירכם אל הכהן. ועכשיו מה עושים אחר כך למילה עומר? והניף את העומר לפני השם לרצונכם ממחורת השבת יניפנו הכהן. פעם אחרי פעם חוזרים פה על ממחורת השבת, ואני כאן שם באוויר מספר שאלות שנצטרך להתמודד איתם בהמשך, רק זורק אותם לאוויר ועוד מעט ניכנס הכל. כולנו יודעים שהיה כאן דיון היסטורי קשה מאוד בין פרושים לצדוקים, כשהצדוקים טענו שממחורת השבת פירושו ממחורת השבת. כיוון שלא מופיע פה תאריך מדויק לשבת, אז ממחורת השבת הקרובה לפסח. אז אם השנה פסח חל ביום חמישי, אז ממחורת השבת, הכוונה היא ממחורת השבת, זה יצא ביוד ח'. ואם פסח היה חל ביום שלישי, זה היה יוצא יומם אחד. וכך, לפי הסדר הזה. לעומתם, פרושים טענו שממחורת השבת איננו מדבר על השבת של השבוע, אלא מדבר על חג הפסח שנקרא ממחורת השבת. הם הביאו ראיות לדבריהם למה לפסח קוראים שבת. לא ניכנס לסוגיה הזאת, רק נסתפק בשאלה אחת. אל תכעסו עליי, אבל אם אתם רוצים קצת להיות עם הפשט, אז הצדוקים מדברים פשט. או נשאל את זה בצורה יותר מקובלת. בקיצור, אם זה כל כך ברור שזה פסח, אז למה לא כתוב ממחורת הפסח? עכשיו, על המילים ממחורת השבת חוזרים שלוש פעמים בפסוקים שקראנו. ממחורת השבת יניפנו הכהן, אחר כך וספרתם לכם ממחורת השבת מיום אביאכם את עומר התנופה, ואחר כך עד ממחורת השבת השביעית. חוזרים פעם אחרי פעם על ממחורת השבת, שכל אחת מהן יותר ויותר משכנעת ששבת זה שבת. לא ניכנס, עסקנו בזמן האחרון באריכות בנושא השבת ומה רצו כאן הצדוקים והפרושים בוויכוח. לא ניכנס לזה, אבל דבר אחד מחייב הבנה בכל זאת, ואותו אנחנו כן חייבים להבין. אני מקבל את זה ששבת זה פסח. ולכאורה הראיה שהרמב״ם הביא מספר יהושע, שכך נהגו בפעם הראשונה של העומר, מי שהמשיכו את משה רבינו חודש אחרי מותו, היא באמת חזקה מאוד. אז עוד יותר קשה, אז למה כתוב כך? ממשיך לפסוקים. והביתם את עומר ראשית כצירכם אל הכהן. העומר הזה, כך הדין, הוא עומרים, דהיינו שיבולים, שעורים, שעדיין נמצאים בקרקע וקורחים אותם מערב יום טוב. בערב פסח יוצאים אל השדות הקרובים ביותר למקדש, מוצאים את השדה, קורחים את העומרים מערב פסח שלוחי בית דין, והעומרים הקרוחים האלה ממתינים מערב פסח עד לטקס הגדול שיתרחש מחר במוצאי פסח. לא במוצאי שביעי של פסח, אז מימונה, במוצאי החג הראשון. חכו, גם למימונה נגיע. במוצאי החג הראשון כולם מוזמנים לטקס הגדול של עצם היום הזה. הרמב״ם אגב מדגיש שאם היה יוצא מוצאי החג הראשון בשבת, ואל תשאלו הרי לא בדו פסח, כי מדובר לפני שנקבע הכלל הזה, זה כמובן היה דוחה שבת. יוצאים אל השדות של יד ירושלים, והעומרים כרוכים, לידם יש סכין, מגל, שלוש קופות שבהם יכניסו את העסק, שלושה מגלות, ומתחילים בקצירה. המניף, כלומר הכהן, מאירים את המגל, שואל מגל זה, מגל זה, מגל זה, וכך קופה זו, קופה זו, קופה זו, ובטקס מדהים, בעסק גדול, מתרגם הרמב״ם, בעסק גדול, כך כותב הרמב״ם, היה נעשה אירוע הנפת העומר. הכהן לוקח את העומר בלילה. בלילה. כן, כנראה קסנון, פרוז'קטור. לוקחים את העומר, לוקחים את העומרים, הכהן מניף אותם, הנפה נעשית ללמעלה ולארבע רוחות, מניף, ובזה הסתיימה מצוותו של הכהן בשדה. אני רוצה להזכיר, זאת מלאכת מקדש, יחידה בשנה שמתרחשת לא במקדש אלא בשדה. זאת מלאכת מקדש שהיא בעצם קורבן ציבור, היא לא משהו יחידאי, זה לא אדם פרטי שמתפלל בבית שלו, זה עם ישראל. והניף את העומר, פסוק י' א', עכשיו נבין את הפסוקים, לפני השם לרצונכם. המילה הזאת לרצונכם מחייבת הבנה, ננסה להבין אותה עוד מעט. והניף את העומר לפני השם לרצונכם. הפרשנים שלא הבינו את המילה באו ואמרו שכנראה היא באה להגיד את המילה הבאה, לרצונכם, כדי שתעלו לרצון לפניו, כמו נרצה ונרצה לו. אבל זה קשה. ממחורת השבת, כבר אמרנו את הקושי, יניפנו הכהן. הכהן הזה כבר נאמר שהוא מניף, אבל כנראה זה בא להוציא מהספירה שתתרחש מרגע הנפה, והיא לא מתרחשת על ידי הכהן, אלא היא מתרחשת על ידי מי? על ידי, על ידי כל אחת ואחד מאיתנו. מאותו לילה, הספירה, אבל זה נגיע עוד שני פסוקים, בסדר? ועשיתם ביום הנפחם את העומר, ביום, אחרי שהנפתם את העומר, כי קורבנות לא קרבים בלילה, ביום הנבחם את העומר מביאים את קורבן העומר, כבש תמים בין שנתו לעולה להשם, ויש מנחת העומר ומנחתו שני עשרונים סולד בלולב השם מנישה להשם ריח ניחוח ונזכור יין רביעית האין. ויש משמעות הלכתית לכל הסיפור שלחם וקלי וחרמל לא תאכלו עד עצם היום הזה עד אביאכם את קורבן אלוהיכם חוקת עולם לדורותיכם בכל מושבותיכם. מצוין. זה נקרא יום הנף. זהו יום ההנפה, שהוא עצם היום הזה, שהוא קובע את תחילת האכילה מהתבואה החדשה בארץ ישראל. מה קורה במקביל? וספרתם לכם ממחרת השבת. אז קודם כל בהבנה הפשוטה, במקביל ההנפה שנעשית על ידי הכהן, מתחילה הספירה על ידי כל אחד ואחד מאיתנו, והספירה היא לכם. לכם, יכול להיות הכוונה היא וספרתם לכם, זאת אומרת לא הכהן סופר אלא אתם, אבל זה קשה, כי אז היה צריך להיות כתוב וספרתם אתם, אם דווקא רוצים להדגיש, או וספרתם. המילה לכם מחייבת הבנה. לאמיתו של דבר, כשמופיע בתורה לספור, זה תמיד מופיע יחד עם לך. לך, לא, לה. הזב, כדי להיטהר מזובו צריך לספור, ואז ללכת ולהיטהר בתבילה, ואז להביא קורבן. אז כתוב וספר לו, וספרה לה במידה. בהמשך ספר ויקרא יהיה כתוב על שבע שנים כפול שבע שנים של שמיטות ויובל, ויהיה כתוב וספרת לך. אז עליכם ועליך ועלה, הוא כנראה בא להגיד משהו שצריך איכשהו להבין אותו, אם כי כאן זה לכאורה לא דומה, ואני אסביר למה. כי בשונה מ"וספרה לה" של נידה, או "וספר לו" של כל מי שנטמא, מי שננסה להיטהר מטומאה, יש הבדל מהותי הלכתי אחד. מה קורה אם הנידה סופרת? היא צריכה לספור לעצמה. היא סופרת, ובאמצע ספירתה היא מגלה שהיא נטמאה שוב. אז מה קרה לספירה? נסתרה, ומתחילים לספור שוב. זה לא יכול לקרות פה. וספרתם לכם, זה ממשיך. זה ועוד, סופרים את זה בכל רם, והשאלה היא פשוטה. לספירה של, ספירה של תמה שרוצה להיטהר, לכאורה יש ערך של אמצעי בלבד. איש לא קבע שצריך לברך על ספירה. לא מברכים על הספירה, מברכים על התבילה שתבוא אחר כך, אבל אף אחד לא מברך על הספירה. לעומת זאת, לספירה של ספירת העומר יש ערך עצמי של מצווה בפני עצמה. כלומר, כל יום הוא מצווה, ואני צריך לספור כל יום את המיקום שלי, ולמרות שכל יום הוא מצווה בפני עצמה, יש קשר בין הימים. זאת אומרת, אם פספסתי, אני מפסיד. אז הספירה היא אומנם דומה לספירות האחרות, לפחות גם באפיון הכתוב, וספרתם לכם כמו וספרה לה, אבל היא גם שונה. היא דבר בפני עצמו. נגיע לזה עוד מעט. וספרתם לכם ממחרת השבת, מיום אביאכם את עומר התנופה, זה בעצם מיום ההנפה, אבל מיום שהבאתם את העומר אל הכהן על מנת שיניף, שבע שבתות תמימות תהיינה. עד ממחרת השבת השביעית, והפסוק הזה למדו שצריך לספור גם ימים וגם שבתות. היום שבוע אחד וכך וכך ימים. עד ממחרת השבת השביעית תספרו 50 יום, ואז הקרבתם מנחה חדשה לשם. ממה עשויה המנחה החדשה? לחם. גם הפעם מניפים, אבל הפעם לא מניפים עומר, אלא הפעם מניפים מה? לחם. העומר הוא מן השעורים, העומר הוא מן השעורים. לעומת זאת, הלחם הוא מן החיטים. תודה רבה רבה רבה. הלחם הוא מן החיטים. העומר הקרב בפסח הוא מן השעורים, וכמובן, כמובן, כמובן אסור שהוא יחמץ. אי אפשר להחמיץ אותו. מאיפה אני יודע? כי אנחנו בתוך פסח.
כל הבחורים.
סליחה?
כל היה פסח.
הכל קשר לפסח.
כל השנה.
מתי?
כל השנה. גם לך הפנים, הכל היה פסח.
כן, אבל מה קורה בשבועות? או. או. בשבועות. שלא כמו העומר ושלא כמו כל שאר הקורבנות. פתאום יש מצווה גדולה שהיא משהו שכולם התגעגעו אליו, והקרבתם על הלחם, סליחה, ממושבותיכם תביאו לחם תנופה, פסוק י' ז', ובזה אנחנו מסיימים את הציטוטים ומתחילים לראות את זה בפנים. שתיים, שני עשרונים, סולת יהיינה, נו, חמץ תאפנה. מה זה טוב? אוכלים חמץ, וזה דין בשבועות. מכל המועדים אין דבר כזה, רק בשבועות יש קורבן אחד נוסף, קורבן תודה, אבל בקורבנות החגים רק שבועות. זאת אומרת שהחג הזה, שהוא חג בין 50 יום, תחילתו בלא יראה ולא יימצא, וסופו בדווקא חמץ. אני רוצה להקצין את מה שאמרתי עכשיו כדי שנבין את זה טוב. פסח הוא, בביטויים ככה קצת פשוטים כדי להיכנס פנימה, פסח הוא חג לא נורמלי. זה ללא נורמלי. כל מי ששכח שיזכר בעבודות לפני פסח. יש לנו הרבה איסורים בשנה. אין לנו אף איסור חוץ מחמץ, שהוא אסור בלא יראה ולא יימצא. גם בשר וחלב לא מומלץ. אבל אם נתערב אחד ב-60, אז הולכים לרב. וכשלא רואים או שואל את הרבנית, זה נותנים תשובה. אבל בחמץ, אם הולכים לרב, הוא רק מזהיר שהרבנית לא תראה, כי היא במקום קוברת אותך. אסור במשהו. ואם נניח נתערב אחד במיליון, במיליון אסור. ולא יראה, ולא ימצא. לא הבנתי מה הפירוש שלא ימצא, וכן ימצא, אז אתה חייב לבטל, לא ביטלת, אין לך מה לחפש פה. ומה קורה אם קיימתי את כל מצוות הפסח ושכחתי את לא יראה ולא ימצא? אז יש הרבה פעמים שלא קיימתי מצווה X, אבל מצווה Y קיימתי. לא תשחט על חמץ דם זבחי. זה היה כלום. אין פסח, אין שום דבר, כי היה לא כזית. כי היה משהו. זה לא נורמלי. אתם בטח הייתם צריכים עכשיו לעצור ולהגיד, זה לא בריא כל כך הקיצוניות הזאת. יש גבול לטוטלוס, קצת רוגע. ואתם צודקים. באמת, צריך להיות יותר רגוע. אבל תנסו להגיד במטבח ערב פסח שצריך להיות יותר רגוע. אם יש משהו מעצבן, זה להגיד את זה. ובצדק. פסח הוא בעצם חג שמצד אחד אין דומה לו בהמשכיותו כל השנה, כי האירוע של פסח הוא יציאת מצרים, ואין יום שאנחנו לא מזכירים את יציאת מצרים. אין שעה שלא עוסקים ביציאת מצרים. חובת למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך כבר כמעט מתבלבלת אצלנו בליל הסדר ובכל לילה ובכל יום. כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. מאידך, אנחנו רגילים להבין בצדק שלכל חג יש איסרו חג. תפקידו של איסרו חג הוא לאסור את החג כדי להמשיך את הערתו הלאה. אני מבין איך אפשר להמשיך את הערתה של השמחה של סוכות הלאה, איך אפשר להמשיך את הערתה של התורה של שבועות הלאה, איך ממשיכים את הערת פסח בפסח שבו הלאה. הרי כל עניינו הוא שהוא לא יימשך הלאה. אני לא צחקתי כשאמרתי עוד מעט נגיע למימונה. לדעתי זה חלק מהעוצמה האדירה באמת 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 של המימונה של מוצאי פסח. זכיתי לשבת השנה במוצאי פסח במימונה בדלם, אחד הבתים הנפלאים בטבריה עיר הקודש. נכנס לסלון קטן 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 ואתה בליל הסדר, אתה בליל הסדר מדהים, אתה בליל הסדר עם משפחה כמו ליל הסדר, עם הכנסת אורחים כמו ליל הסדר, אתה בליל הסדר אבל על מופלטה. אתה עושה את זה, זה דבר מדהים, אני רוצה שנבין את זה לעומק. ואתה עושה את זה, אני רוצה שנתפוס את זה טוב. רב עובדיה כותב בחיוך, אני אומר את זה, אבל זה נפלא, שאחרי שמתחילים בליל הסדר בכל דכפין, יתה ויכול, כל דצריך, הלך מעניה, שואלים הילדים מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות, ועונים את התשובות. רב עובדיה אומר שאחרי שהאבא פותח בהצהרה גדולה, כל דכפין יתה ויכול, כל דצריך יתה ויפסח, הילד שלא זורק חשבון מי האורחים מהצדדים, אומר, תגיד, למה, מה קרה? מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? פתאום, ככה, חמדים, מה פתאום? כולם שיבואו, אורחים וזה, אתה יודע שאף אחד לא פה, אתה אומר, מה קרה פתאום? כל לילה אני מבין מישהו, אתה זורק כאן, מה קרה? כל דכפין, כל דצריך. ואבא עונה לו, עבדים היינו לפרעה במצרים. ואני ממשיך את זה שם ככה בחיוך. אבל לדעתי אבא עונה תשובה לא רק השאלה הזאת, לדעתי באמת בעומק אלה שאלות מה נשתנה. הילד שואל למשל, מה נשתנה הלילה הזה שבכל הלילות אין אנו מטבילים אפילו פעם אחת, הלילה הזה שתי פעמים? שאלה שאגב הילד לא מקבל עליה תשובה בליל הסדר. ולדעתי השאלה היא שאלה מצוינת, צריך להבין את עומקה, היא שאלה מדהימה. השאלה היא, אבא, בוא נהיה רציניים. למה מטבילים את הקרפס? למה נוטלים ידיים, סליחה, לפני הטבלת הקרפס? נכון? אורחת, קדש, אורחת, קרפס. למה נוטלים ידיים לפני אכילת הקרפס? אז אם אבא יכין טוב את הסדר, הוא עובר את התשובה הבאה. כי מופיע בהלכה שעל דבר שטיבולו במשקה, נוטלים ידיים. הילד פותח עיניים, גם אמא, ואומרים שזה מעניין מאוד, כי זו פעם ראשונה ששמענו את זה. אנחנו יודעים על המויצי, אבל על דבר שטיבולו במשקה, האבא הכין תשובה לשאלה, כי הוא פחד מזה, והוא אומר, זה כתוב, אבל לא עושים. זה לא ממש. כלומר, כתוב שמאוד כדאי. אבל הלילה, הלילה זה אחר. אז כל הלילות איננו מטבילים אפילו פעם אחת על דבר שטיבולו במשקה. הלילה שתי פעמים. וכאן שואל הילד, אבא תגיד, אתה עובד עלינו? בעברית אחרת הילד שואל את השאלה הבאה. אבא, אני מאוד מתרגש מליל הסדר, זה מרגש, הגננת הכינה אותנו, עם ישראל יצא ממצרים, כולנו מתרגשים. יש לזה המשך לדבר הזה? או שזה ללילה אחד כל הסיפור? זה מאוד מדהים, זה מרגש, זה נפלא. זה הרי לילה אחד, לא? הכל דכפין ייגמר, והאין לנו מטבילים ימשיך, ונתחיל להתכונן למה נשתנה של שנה הבאה. אז בשביל מה כל הסיפור? זאת השאלה של הילד בליל הסדר. היא שאלה מדהימה. והיא השאלה שאתה צריך לשאול את עצמך כשאתה יוצא מפסח. מצה זה לא נורמלי. לכן הילד שואל, מה משתנה הלילה הזה שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה? אני מתרגם את זה לעברית. אבא, לימדת אותנו להיות שפויים. למה הלילה כולו מצה? ואנחנו לא זזים, ואסור לנשום. או בעברית אחרת, הילד שואל, אבא, תגיד, אנחנו שינינו תזה? מהיום מתחילים עכשיו להיכנס לאיזה מין תהליך אנורקסי מחודש? אנחנו על מצות מהיום? אתם יודעים מה הרגשתי במימונה? הרגשתי דבר אדיר. הרגשתי את התשובה לשאלה. אנחנו ממשיכים ילד כל דכפין. על מופלטה. כל חג אנחנו ככה מושכים אותו קצת. סעודה שלישית בשבת. זה לפחות סיבה אחת למה נס שאני לא מרוקאי. אני נזהר מלהגיד את זה, אבל זה לפחות סיבה אחת. כי מן הסתם, אם הייתי רוצה להאריך בשביעי של פסח, היו מורידים לי את הראש. בשביעי של פסח אין זמן לכל הסעודות השלישיות שלך. צריך להתכונן. יש זמן עכשיו לבורטים שלך? תבורטים שלך, תגיד שבת הבאה. אז תמשיך את שבת עד יום שלישי. שביעי של פסח, מהר! למה? למה למהר? לא טוב למהר. טוב מאוד. אנחנו לא רוצים להישאר עם המצא. אין לנו שום עניין כזה. אנחנו רוצים לחזור אל החמץ. אחרי שהיינו במצא. ועל השולחן נמצאים סעורים גדולים. הבן איש חי מעריך בזה הרבה. כי הם מאכל בהמה והם העומר. במילים פנימיות יותר, פסח ושבועות שהם חג אחד, הם תהליך שאדם אמור לדעת לעבור אותו בכל ימיו ובכל חייו. כשיחזקאל הנביא רואה את המרכבה העליונה במעשה המרכבה שבו פותח פרק א' של יחזקאל. יודעים מתי קוראים את ההפטרה הזאת? בחג השבועות בבוקר. בדיוק. הסיבה שקוראים את זה כנראה בחג השבועות בבוקר, כי אז ישנים וכולם חושבים שזה היה בחלום. זה אחרי שגומרים את ליל שבועות. אבל מי שיהיה פעם ער אחרי, לא חג שבועות, אבל זה גם בסדר להיות ער אז, זה באמת פרק עליון מאוד. ואז רואים את מעשה המרכבה. מעשה המרכבה הוא המרכבה העליונה, המרכבה של המלאכים, שבה רואה יחזקאל את החיות. הוא רואה פני שור משמאל, פני אריה מימין, והוא רואה את הקדוש ברוך הוא רוכב, שכינה רוכבת. את החיות האלה הוא רואה כשהחיות רצו ושוב. רצו ושוב זה ביטוי שטכנית מסביר משהו שהולך וחוזר. התחלנו הבוקר קצת לעסוק בזה. רצו ושוב בעולם הפנימי הוא תיאור נפשי של כל החיים. האדם, בשונה מהבהמה, בסוגריים, הבהמה שלמטה והבהמה שלמעלה. החיה שלמטה וחיות הקודש.